בפרק הזה המהר"ל מברר עניין מאוד יסודי בקשר לעניין התורה, שבמהותה העניין של התורה זה להימסר, זה להילמד. והאמת היא שבניסוח שמופיע בקריאת שמע אנחנו מיד תופסים את זה, שהרי בקריאת שמע מיד נאמר ושיננתם לבניך. זאת אומרת, לא מופיע ציווי ללמוד, מופיע ציווי ללמד, ושיננתם לבניך. פשיטה שאדם לא יכול ללמד אם הוא לא למד, זה לא שייך. אבל התורה כאן קובעת את הכיוון, את המטרה, העניין, והמהר"ל פה מעמיק מאוד בהבנה הזאת, והלומד על מנת ללמד, הפרקי אבות מיד קובע את הערך הזה, הלומד על מנת ללמד. זה לא אומר שכל רגע שאדם פותח גמרא, הוא שואל את עצמו איך הוא ילמד את הסוגיה כשהוא עכשיו בשיעור א' בישיבה. אבל הוא מבין באופן בסיסי שכמו שהוא זוכה לקבל את התורה, יש עניין בתורה שהתורה הזאת תימסר. אם יזכה בעזרת השם, הוא אחד מן הכלים שדרכו התורה תימסר לדורות הבאים. אבל הוא מבין את הערך הזה. העניין של המהר"ל כאן זה לברר לנו את הערך הזה. נלמד עכשיו גמרא בפרק הפועלים, במציאה, דף למדלת, בעמודה השמאלית, לשם מגן. אמר רב יהודה, אמר רב, ואמרה לה, אמר רבי חייא, בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המלמד את בן חברו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר בנביא ירמיה תדוו, אם תשוב ואשיבך לפניי תעמוד, וכל המלמד את בן עם הארץ, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלו בשבילו, שנאמר, זה המשך הפסוק, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. אז מה הפשט של הפסוק? קודם כל נסביר את הפשט של הפסוק, ואחר כך נבין מה המהר"ל רוצה להגיד על הגמרא הזאת. הפשט של הפסוק הוא ככה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביא ירמיה, והוא אומר לו ככה, אם תשוב, כלומר מסביר רש"י, אם תשוב ישראל על ידי, כלומר אם תגרום לישראל לשוב אליי, ככה אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ואשיבך אליו, כלומר אם אני הנביא אזכה לגרום לישראל לשוב אל השם, ואשיבך אליו, אמר לי, אז אמר לי הקדוש ברוך הוא לי לנביא, לפניי תעמוד. כלומר, אם תשוב ישראל ואשיבך, ואני גרמתי לך לשוב אל השם, אז למה אני זוכה? לפניי, כלומר לפני השם, אתה תעמוד. כלומר, מה מזכה את הנביא לעמוד לפני השם? שהוא לימד את ישראל את דרך השם. זה בעצם מה שאמר רבי יוחנן, כל המלמד בן חברו זוכה ויושב בישיבה של מעלה. כלומר, עומד לפני השם. מה זה לשבת בישיבה של מעלה? איך עושים את זה בדיוק? איך יושבים בישיבה של מעלה? מה, איפה הדלת? אלא הכוונה לשבת בישיבה של מעלה, שאדם זוכה לכוון לאמיתתה של תורה. לשבת בישיבה של מעלה זה כאילו שאתה לומד תורה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש דרגות בכמה אדם מבין. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מלמד את ישראל תורה, ועל ידי זה אתה גורם להם לשוב אליי, אז בעצם תזכה לשבת בישבה של מעלה, כאילו שאני מוסר לך תורה. אתה תהיה בישיבה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. לקבל את התורה מפי הגבורה. עכשיו המשך. ואם הוא מלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גזר גזרה, מבטלו בשבילו. איך רואים את זה בפסוק? שנאמר, ואם תוציא יקר מזולל, אומר רש"י, אם תוציא אדם הגון, כן? זה יקר, אדם הגון, אדם יקר. מזולל, זה אדם רשע, מזלזל. שתחזירנו למותיו, אז כפי תהיה. אתה תהיה כמו הפה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא. מה זה להיות כמו הפה שלי? שאתה יכול לבטל גזרות שאני גוזר. אתה תהיה כמו הפה שלי. אני אומר ככה, אתה מבטל. זה הפשט של הלימוד של הגמרא בפסוק. עכשיו המהר"ל רוצה להסביר לנו איך אדם זוכה למדרגה כזאת. למה אדם זוכה למדרגה כזאת, עליונה כל כך. זה לא דברים פשוטים בכלל. כן.
שוב, אם תשוב, השבחה, אתה מדבר אל הנביא עצמו, אם אתה תשוב, לא?
לא, לא. לא. זה הנביא שמוסר את זה לישראל. אם תשוב ישראל והשבחה, הנביא ירמיה שם מדבר לישראל. הנביא פונה לישראל, ואומר, אם אתה תשוב, אבל תשוב כי אני השבחה, אז הקדוש ברוך אמר לי, לפני תעמוד. זה הפשוט של הפסוק. ככה מסביר רש"י. פירוש זה, כי מי שהוא לומד תורה בעצמו, אפילו אם מלמד לבנות תורה, אינו מורה שהוא שכלי לגמרי. זו עוד לא המדרגה הכי עליונה. שאדם לומד תורה, אפילו הוא מלמד את בנו תורה, זה עוד לא מוכיח שיש לו מדרגה עליונה. כי האדם יש בו הגוף הגשמי, ולפיכך אין ראוי לישיבה של מעלה שהוא יושב לפני הקדוש ברוך. מה הוא רוצה להגיד בזה? הכוונה שיש, מה? שיש מכשולים, כן, נכון. קשה לרדת לעומקה של תורה. להבין את הכוונה האלוקית עד הסוף, אני מוגבל. שכל בתוך גוף. שכל בתוך גוף, מגבלות.
אבל זה המעלה בעצם שיש לאדם שבזכות זה בדיוק הוא עובר למדרגת המלאכים.
שהוא לא מצליח להבין את התורה עד הסוף.
אותה חציצה, כן. זה מה שגורם לו, אם הוא דבק בתורה ונשאר בדרכי השם, לעקוף את זה מעלה זה מלאכים.
רגע, זה שהוא לא מבין את התורה עד תומה, זה יעשה אותה. אבל זה העניין. על זה מדובר כאן. אתה מדבר על משהו אחר. אתה אומר שהתורה לא ניתנה דווקא לבני אדם, כדי שבני אדם יצליחו להתגבר על זה. זה לא עושה את מעלתם. המעלה היא לא בזה שהשכל מוגבל בגלל הגוף. המעלה היא שאתה מצליח להתגבר על זה. המלאך לא צריך להתגבר על זה. יש לו כנפיים. מה זאת אומרת? הוא עף. מה זה אומר? שאין לו מכשולים. האדם רוצה לרוץ, יש לו כוח משיכה. יש כובד. כן? לא יכול לרוץ. כמה שהוא רוצה. לעומת זה, המלאך עף. אין מכשול. נכון. זה נכון שזאת הגדרת האדם. אבל העניין שלנו זה דווקא להתגבר על זה. עכשיו, איך מתגברים על זה? איך אדם יכול להגיע לאמיתתה של תורה למרות שהוא שכל בתוך הגוף? שזה באמת מכשול. כי האדם יש בו הגוף הגשמי. ולפיכך, אין ראוי לישיבה של מעלה. כלומר, הוא לא שייך למדרגה של תורת אמת. לא שייך. ברור. האור עובר דרך חומר. זה שובר את קרני האור. כי נר מצווה ותור האור. אבל האור נכנס לתוך האדם דרך גופו. אם כן, זה שובר את קרני האור. זה לא נקרא תורת אמת. ולפיכך אין ראוי לישיבה של מעלה, שהוא יושב לפני הקדוש ברוך הוא. כשאתה יושב לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבלבל, אתה יודע את האמת. אבל אדם יש לו מכשול, כי אין ראוי שישב לפני הקדוש ברוך הוא, רק מי שהוא כולו שכלי, בלתי גשמי. אם כן, מה לעשות? אובייקטיבי, בעיה. אבל המלמדת בן חבירו תורה, שהוא כולו שכלי, כאשר לימד לבן חבירו, למה? למה זה נקרא שהוא כולו שכלי כאשר הוא מלמד את בן חבירו? הוא מתפשט התורה לאחר כמו שהתבהר לפני זה, שזה מורה כי התורה שהיא אצלו היא שכלית לגמרי. למה זה ככה? בגלל שאם תורה יוצאת מן האדם, זה אומר שהאדם הצליח להתגבר על המכשול הזה. התורה לא נשארה כלואה בו. השכל של האדם כלוא בתוך מציאותו הגשמית. אבל אם אדם מצליח להוציא ממנו את האמת, הוא מלמד תורה באמת, וחברו מבין, קונה תורה בזכותו. זאת אומרת שהאמת שנקלטה אצלו ממשיכה להתפשט הלאה. היא לא נעצרת במכשול של המציאות הגופנית הגשמית שבו. אז זה מדרגה עצומה. זאת אומרת שעכשיו האור הצליח אם כן להתפשט. הוא לא נשאר כלוא בתוך המציאות הגשמית שלו. הוא בעצמו מכוח של רוחניות. לא רק קיבל, הופך להיות בעצמו מכוח של אור. כי נר מצווה ותורה אור, הוא הופך להיות תורה. כי עכשיו הוא מאיר. כן? עד כדי כך שיש תלמיד חכם שזה השם שהוא מקבל. עד כדי כך. רבי מאיר. רבי מאיר, לא רבי מאיר שמו. כך אומרת הגמרא. נאוראי. אז למה אתה קורא לו רבי מאיר? כי הוא הפך להיות מאיר. כן? וידוע מה שכתוב, שרבי מאיר הוא היה סופר, ובמקום לכתוב בספר תורה שלו כותנות אור, מצאו כתוב כותנות אור. כלומר אצלו הגוף לא חוצץ. הוא הופך להיות מאיר, הוא הופך להיות מכוח של אור. לכן כינוי, זה לא כינוי, זה הגדרה, הוא רבי מאיר. זה ההגדרה שלו. הוא מאיר. זה מדרגה עצומה. והמדרגה שלו כל כך עצומה, שחבריו לא יכלו לפסוק הלכה כמותו. למה? כי הוא טועה. לא, הפוך. כל כך עמוק, לא יורדים לסוף דעתו, זה לא לפי המדרגה של העולם שאנחנו מכירים. הוא כל כך מעמיק בתורה, כל כך מכוון למקום עמוק, שלא עוקבים אחריו. טוב, אנחנו בכל זאת, בתוך העולם, אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא ארבע עמות של הלכה. הלכה זה דבר מצומצם. זה הדרכה עכשיו, מה עושים עם העיפרון. כן, בשבת, מותר להזיז, אסור להזיז. רבי מאיר הוא מקום אחר לגמרי. הוא שייך למדרגה אחת לגמרי. עד כדי כך שהוא נקרא רבי מאיר, הרב המאיר. כי הוא הופך להיות בעצמו תורה. זה מזכות מה? שתורתו מתפשטת, מתרחבת. הוא לא רק לקיבול, הוא הופך להיות בעצמו מקור של אור. אם זה ככה, שאדם מלמד תורה לאחר, שזה מורה כי התורה שהיא אצלו היא שכלית לגמרי, כלומר, התורה שבו מאירה בלי מכשול. שום דבר לא עוצר אותה, היא מתפשטת. ולפי חכמה, שהוא זוכה לישיבה של מעלה, להיות עם הקדוש ברוך הוא לגמרי. למה? כי זה המידה האלוקית. מה המידה האלוקית? אור מתפשט. מה זה אלוקות? אור, ככה כתוב בספרים. אור מתפשט. שאין למו מכשול.
המשלה לאור.
מה?
המשלה
לאור. אור, אור ממש. אור ממש, כן. הרמח"ל כותב שהתורה זה אור ממש. זה לא לא משל, זה אור ממש. רק האור שאנחנו מכירים, כן, זה המשל. זה המשל לאור. האור האמיתי זה אור שהאור הזה יש לו מכשול. קירות זה עוצר אותו. האור האמיתי, קירות לא עוצרים. כן? לא הזמן עוצר את האור האמיתי, ולא החומר עוצר את האור האמיתי, כן? וכו' וכו'. הנשמה מאירה, למשל, באדם, וחוכמת אדם תאיר פניו, זה עובר. אצל משה רבינו זה עד כדי כך, שאי אפשר להסתכל עליו. הוא חייב לשים מסווה. אנחנו לא מצויים, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו לא יכולים להיפגש עם האור שבנשמתו. אז הוא חייב לשים מסווה, זאת אומרת, קצת לצמצם, כדי שבכל זאת יהיה מפגש בינו לבין העם, אחרת לא יהיה מפגש. קרן אור פניו, זאת אומרת, מה שבפנים יש בחוץ. אם היינו פוגשים את האור שבנשמה של כל אדם ואדם, אפשר להסתכל, אתה קצת מתבייש, אתה מסתכל על אדם גדול. אתה לא סובל את האור הזה. כן. אבל זה לא תורת אמת. התורה הזאת היא לא, מה המבחן?
זה לא המדד.
המדד הוא המשך התפשטות התורה. זה המדד, מה שהסברתי עכשיו. האור האמיתי הוא לא נעצר. ככל שיותר עובר זמן, רש"י יותר נלמד. ככל שעובר יותר זמן, רמב״ם זה עוד יותר אמת. ככל שעובר זמן, לגמרא יש עוד יותר תוקף. אם מישהו מלמד, ואחרי יומיים כבר שכחו את מה שהוא אמר, וזה לא פועל שום דבר בעולם, זה לא תורת אמת. זה לא נקרא ישיבה של מעלה. ישיבה של מעלה זה תורה שיוצאת ואין מכשול. היא הולכת, מתפשטת, מתרחבת. תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הלאה. רבי עקיבא, הלאה. הזמן עובר, זה נותן יותר תוקף, הפוך. למה? בגלל שיש, לא יודע אם ראיתם פעם דבר כזה, צינור דק של זכוכית. והצינור הזה, הדק של זכוכית, מוליך אור. ראיתם פעם את זה? שמין חוטים כאלה, לפעמים עושים איזה קישוטים. וזה מוליך אור. ראיתם פעם את זה? ובקצה החוט, אתה רואה פתאום מאיר. פטנט נחמד. זאת אומרת, יש מקור של אור בקצה החוט, והחוט הזה מוליך את האור, אתה לא רואה, ובקצה פתאום אתה רואה אור.
מאיפה זה?
מה? כן, משתמשים בזה, לפעמים, נכון, קישוטים, ראיתי את זה בכמה מקומות, זה עושה מאוד יפה. קטולים, חוטים כאלה. זאת אומרת, איפה אתה רואה סוף סוף האור? בסוף. כן? זאת אומרת, כשהתורה היא תורת אמת, דווקא בסוף היא יותר מהירה. יותר תוקף. זה לא שעם הזמן זה הולך ונחלש. הפוך. חכה לסוף, תראה מה התורה הגדולה שיש פה. כל תורת אמת שאנחנו לומדים, עם הזמן אנחנו אומרים, פשפילי פלאים. מדהים. מה קרה? לפני כמה זמן? אז זה 1,000 שנים. מה 1,000 שנים? והיום אתה ניזון מזה? זאת אומרת, היום אני ניזון מזה עוד יותר. אני לא יכול בלי. אני לא יכול בלי, 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 בלי רש"י, בלי הרמב״ם, בלי הכוזר, לא יכול. זאת אומרת, בקיצור, זה סימן שזה תורת אמת. אז הרבה אנשים מלמדים, כן. ואחרי שלימדו, נגמר. אין שום תוקף. אז בסדר, מישהו בא להקשיב, ואחר כך נגמר. זה מבחן הדבר הזה. הדבר הזה הוא מבחן. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסר על ישוע, ישוע לזקנים, זקני לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה. לא חשוב מה אתה אומר היום. השאלה, האם מה שאתה אומר היום, זה בעוד 100 שנים. 200 שנה. 1,000 שנים. זה העניין. לכן הראשונים, אצלנו, זה מדרגה מיוחדת. למה? ככל שיותר הזמן עובר, רשב"א, רידב"א, תוספות, יותר, לא פחות. כן? עם הזמן, כן. זה לא שזה מאבד את ערכו, הפוך. הם היו מוליכי אור. ודווקא כשאתה מגיע לקצה, אתה רואה עוד יותר את האור, לא פחות, יותר. ולפיכך אמר שהוא זוכה לישיבה של מעלה, להיות עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, כאשר הוא שכלי גמור, בזה שהוא משפיע תורה אף לאחר. אבל המלמד לבן עם הארץ, זה עוד יותר. דבר זה התפשטות השכלי שלו עוד יותר. ועל זה אמר, לא כמו מעלה ראשונה שהוא יושב בישיבה של מעלה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהוא מבטל גזרות הקדוש ברוך הוא. מה זה המדרגה הזאת? צריך להבין כאן, מה זה המדרגה הזאת? שיש לו כוח לבטל גזרות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גוזר, והוא מבטל גזרות. לא כל כך מובן. וזה, כי מצד מעלת השכל הפשוט שבו, שהרי משפיע התורה אף לבן עם הארץ, שהוא רחוק מן התורה, ולכך אדם זה מבטל גזרות השם יתברך. כלומר, מי שמלמד עם הארץ, זאת אומרת שהוא מצליח להוליך את התורה עד למקום ששמה לכאורה לא הייתה צריכה להיות תורה. זאת אומרת, התפשטות עצומה של תורה, שהתורה מגיעה לתחתיות ארץ, למקומות שבכלל שמה לא הייתה חושב שיכולה להופיע תורה, עם הארץ. אבל למה זה נותן כוח לבטל גזרות? כאן המהר"ל מסביר מה זה גזרה. כי הגזרה אין בה פשיטות. שהרי מצד הגזרה כך וכך יהיה וכל גזרה הוא שבועה, אין בזה פשיטות. הסבר. גזרה זה הופעה רצון השם, אבל לפי מידה מסוימת. לכן גזרה זה מלשון לגזור, לחתוך. זה לא הופעת רצון השם הפשוט. גזרה זה לפי האדם, המקום והזמן. לכן משנה מקום, משנה מזל, הכוונה משנה גזרה. כי הגזרה נועדה להופיע במקום מסוים, או בזמן מסוים. לכן יש לנו כוח לבטל גזרות. איך? על ידי שמשנים את המציאות, לא משנים את רצון השם, חס ושלום. לשנות רצון השם לא שייך. אלא אנחנו משנים את התנאים שבהם הגזרה הייתה צריכה להופיע. כל גזרה יורדת לעולם עם פרמטרים מאוד מדויקים. היא לא יורדת סתם. היא יורדת עם הגדרת הכתובת, המקום, הזמן, האדם. והאדם לפי מצב מסוים. משתנה האדם, אם כן הגזרה כבר אין לה על מה לחול, כי האדם השתנה. השתנה הזמן, גם הגזרה לא תחול, כי הגזרה נועדה להופיע בזמן מסוים. לכן כל עקבה לטובה. למה כל עקבה לטובה? כי הגזרה צריכה הייתה להופיע בזמן מסוים, וזה נדחה. אז זהו, אז עכשיו לגזרה הם כבר על המלאכול. כן? וכו' וכו'. זה מסביר המון דברים. יש לנו כוח להתפלל על החולה, לבטל את הגזרה שנגזרה עליו, וכו' וכו'. אנחנו משנים את התנאים שהיו צריכים להיות קיימים כדי שהגזרה תופיע. שינית התנאים, גזרה לא מופיעה. אם כן, ברוך שגזרה, אם כן, זה שייך לצמצום מאוד גדול. זה צמצום מאוד גדול. באותו רגע שמול זה, מה מופיע? מופיע דבר שכל הכוח שלו זה התפשטות. זה רצון בלתי גבולי. תורת אמת. אדם שהוא כולו שכל, כולו אמת, כולו תורה. זה גזירה מול זה כמובן מתבטלת. כי יש האינסוף מול הסוף. הסוף תמיד מתבטל באינסוף, זה חשבון ידוע. כן, בבקשה.
אם אני מתפלל, אבל נגיד סתם חולה, אז אני לא משתנה, אני מבקש בעצם מהקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרה פשוט. מה השתניתי פה? חוץ מזה שפניתי אליו, שאולי יש פה איזשהו שינוי, אבל מה שיניתי בעצמי, מה שיניתי בחולה, אני מבקש שיבטל את הגזרה, אני מבקש שיתרפא. מה שיניתי במציאות, חוץ מזה שביקשתי שהחולה יתרפא.
כל עניין התפילה זה זה. בזה שאתה התפללת, שינית הכל. הסבר. א', ביקשת טוב. התחברת ברצון שלך, כל עניין התפילה זה שינוי הרצון שלי. פתאום חשבתי על פלוני. עד עכשיו לא חשבתי עליו. ואם חשבתי לא אמרתי. אני מתפלל על החולה, זה אומר שאני רוצה טוב בשבילו. לרצות טוב בשביל חברו זה שינוי אדיר. אתה מקיים באותו רגע ואהבת לך כמוך. אם גם אתה מתפלל על עצמך, אתה תולה את עצמך בשם. עד עכשיו תלית את עצמך בתנאים טבעיים, חיידקים, וירוסים ועוד כל מרין בישין לא עלינו. פתאום אתה אומר, לא, האמת הכל תלוי בשם. אתה יודע איזה שינוי זה באדם? שאדם בא ואומר, מה פתאום? זה לא תלוי רק בתנאים הטבעיים, זה תלוי ברצון השם. אני תולה את עצמי ברצון השם. זה לא שינוי באדם? הלוואי וכל רגע ורגע היינו תופסים מחשבה כזאת, שאנחנו תולים את עצמנו ברצון השם. זה בדיוק גילוי מילת הביטחון שבאדם. זה לא שינוי, זה שינוי דרמטי. זה כל ערך התפילה. כל ערך התפילה זה שאדם מבטא את התלות שלו בריבונו של עולם. אז אם כן, תראה, כשאתה מתפלל על החולה, מה קורה? אתה מבקש טוב, אתה תולה את עצמך ואתה תולה את חייך ברצון השם. אתה מצרף את הזכויות שלך לזכויות שלו. כי באותו רגע שאתה מתפלל על מישהו, זה אומר שאתה מתחבר אליו. אם כן, הוא כבר לא עומד לבד. כל הסוד של ביקור חולים זה זה. שהאדם לא יהיה לבד. כל המבקר את החולה, נוטל אחד מ-60 מחוליו. מה קרה? איך זה בדיוק עובד? זה עובד בצורה כזאת. שהקורה היא כבדה מאוד על אדם אחד. כשאתה הולך לבקר את החולה, אתה אומר, אנחנו ניסה את זה בשניים. ואם שניים יבקרו אותו, זה ניטול את הקורה בשלושה. ואם שלושה יבקרו אותו, ניטול את הקורה בארבעה. וכולי וכולי וכולי. ככה זה עובד. מצרפים זכויות. לכן, למה תפילה בציבור היא כל כך גדולה וכל כך מועילה וכל כך חזקה? כי מצרפים את הכוחות ואת הזכויות של כל הציבור. אז עכשיו הוא לא לבד. הגזרה הייתה עליו לבד. באים הציבור ואומרים, לא, כולנו מתייצבים כאיש אחד לפני זה. אז הוא לא לבד. הוא כבר לא לבד. אתה משנה את כל התנאים. עד עכשיו, הדברים היו עליו. אומר, לא, מה פתאום? הוא חלק מאיתנו. הוא חלק מן החבורה. אנחנו כולנו יחד. זה אחריות קולקטיבית. ישראל הריבים זה בלזה, עלינו. לא, אז זה משהו אחר. הכלל יש לו זכויות אחרות, יש לו כוחות אחרים. כן.
זה נכון כך להגיד שאין לדבר את הלבים, זה בעצם בהבנה שהדבר
תלוי בו? שכשהמתפללים זה מה שאומרים? זה אומר, אתה רוצה להגיד שככה זה המשמעות של תפילה? כן, שהדברים לא תלויים בי, זה חיזוק הביטחון בזה שאני עולה מעל התנאים הטבעיים, ואני תולה את עצמי ברצון החופשי של הקדוש ברוך הוא. אם אדם נשאר בלי תפילה, בוא נסביר את זה ככה, בלי תפילה, מה שמתחולל עם האדם זה בתנאים הטבעיים. באותו רגע שאדם מתפלל, אז אדם פורץ את הגבולות של התנאים הטבעיים. כי הרצון של הקדוש ברוך הוא רצון חופשי. הוא לא כבול בתנאים הטבעיים. לפי התנאים הטבעיים, החולה הזה אין למחלתו מרפא. זה לפי התנאים הטבעיים. אבל אם אתה אומר, אני לא נשאר ברמה של התנאים הטבעיים, אני עולה לרמה של הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא חופשי? מה, הוא תלוי בתנאים הטבעיים? הוא בוודאי לא תלוי בתנאים הטבעיים. האומר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. כן? אותה אישה של אותו חכם שבא להדליק נרות בערב שבת, התבלבלה, במקום לשים שמן, שמה חומץ, מה עושים? הגיע הזמן, אין ברירה. אין זמן עכשיו לחפש שמן. אומר לבעלה, לא להיבעל. מה קרה? האומר לשמן שידלוק, היא אומר לחומץ שידלוק. מה זאת אומרת? שמן זה התנאים הטבעיים. אז זה פשוט. אבל האמת היא שמצד הרצון האלוקי אין הבדל בין שמן לבין חומץ. בתנאים הטבעיים יש הבדל. אנחנו פועלים בדרך כלל לפי הטבע. כי אנחנו לא במדרגה שאנחנו כל הזמן יכולים להתחבר לרצון החופשי האלוקי. אבל כוח התפילה זה זה. כוח התפילה זה לשחרר את המציאות מן הכבלים הטבעיים. בטח, ברור, הלוואי והתפלל, אמר רבי יוחנן, הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. מה זאת אומרת? שהנשמה בעומקה יש לה בדיוק את המצב הזה. היא בדיוק במצב הזה. הנשמה אומרת, אני שייכת לעולם, כן? לכן הנשמה תמיד נשארת תאורה. למה? כי היא אף פעם לא מצומצמת. היא אף פעם לא שייכת לעולם הגבולי. היא שייכת לעולם בלתי גבולי. כן, מה שאתה אומר, זה נכון. מתוך זה האדם הוא אופטימי מטבעו. אדם נורמלי הוא אדם אופטימי. אדם פסימי הוא אדם חולה. זה כלל. אדם פסימי הוא אדם חולה. כל מיני סוגים של מחלות, כן? אדם נורמלי, בריא, הוא אופטימי. למה? כי נשמתו יודעת שהיא תלויה ברצון השם. אז למה להיות פסימי? אין פסימיות שם. זה מחלה, חוסר אמונה. כן, הפסימיות, כן.
קשה קצת להגיד שאנחנו תולים את כל יהבנו בהשם וכו'. ברור שאנחנו תולים את כל יהבנו בהשם, אבל כל העבודה היא אצלנו. זאת אומרת, כל העבודה אצלנו.
זה עבודת התפילה. זה נקרא עבודה שבלב, מה שאמרת עכשיו. אנחנו לא במצב, אנחנו בשביל זה צריכים להתאמץ בתפילה. המאמץ של התפילה הוא בזה, מה שאמרת. מה שאמרת. כלומר, לדעת לתלות את יהבנו בשם.
אבל אם אנחנו תולים את זה, אנחנו אומרים רק אנחנו תולים את יהבנו בשם, זה אומר שכאילו... יש איזה משהו שאנחנו רוצים שהוא ישנה במציאות. רוצים שהשם ישנה במציאות. אבל אין שום שם יוצא הקדוש ברוך הוא.
אני חוזר. לא, כשאתה אומר, אני תולה את יהבי בשם, זה אני השתניתי, לא הוא. אני כל הזמן מסביר. אין שום שינוי אצל השם אף פעם, באף מקרה, באף עניין. ודאי לא בתפילה. זה טעות חמורה.
אנחנו לא צריכים לבקש שהוא ישנה משהו. אנחנו צריכים להשתנה.
לא. בזה שאתה מבקש ממנו את הטוב, אתה משתנה. בגלל מה שהוא אמר. כי כשאני מבקש את הטוב, זאת אומרת שאני מאמין בטוב. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפעול באופן חופשי. אדם מתחיל לרוץ. אחרי 100 מטר הוא עייף. אומרים לו, אדוני, אתה יכול לרוץ קילומטר. אחרי 100 מטר הוא לא עייף. זאת אומרת, בקיצור, הוא קבע את הגבול. זה ידוע. לומדים את זה. אתה קבעת לעצמך את הגבול. אז אני אומר, אני תולה את מה שמתחולל בעולם בשם. אז אני השתניתי, כי עד עכשיו אני כל הזמן בדקתי מה התנאים, מה הגבולות, מה הצמצומים, מה המגבלות, ותליתי את החיים שלי בזה. בגבולות האלה תליתי את עצמי. כשאני מתפלל, אני משתחרר מזה. מה אני עושה בתפילה? אני תלוי בשם. זהו, זה מה שאני עושה. אז אני משתנה. השינוי אצלי. זה יסודי בעניין התפילה. לכן קוראים לזה עבודה שבלב. למה? כי משהו בלב שלי צריך להשתנות. למה קוראים לזה עבודה שבלב? כי צריך כוונה. זה לא... צריך כוונה. זה יסוד בתפילה שצריך כוונה. אבל איזו כוונה? הכוונה שאני תלוי בשם. אחרת מה אתה מתפלל? מה אתה בדיוק, מה אתה מצפה שישתנה? מה אתה מצפה שישתנה? מה, שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו לא רצה טוב? ועכשיו אתה רוצה? זאת אומרת, אבונו של, עד עכשיו הגיע הזמן שתרצה טוב, לא? לא הגיע הזמן שכבר תרצה טוב? חלילה? טוב הוא מטיב לכל. הקדוש ברוך הוא כל הזמן רצה טוב. אז איך לא הופיע טוב? אני לא הייתי בתנאים האלה. לא תליתי את עצמי ברצון החופשי. ראיתי את עצמי תלוי בכל התנאים. אם יהיה ככה, ואם יהיה ככה, ואם יהיה ככה, ואם יהיה ככה, יהיה לי טוב. תראה את האנשים איך מדברים. אם יהיה ככה, ואם יהיה ככה, ואם יהיה ככה, ואם יהיה לי כוח, ואם יהיה פה, ואם זה... טוב, גמרת עם האם. אתה תולה את עצמך באלף תנאים. אתה בא ואתה אומר בתפילה, אני תולה את מה שלא תלוי בי. כי מה שתלוי בי, תלוי בי. זה כלל פשוט. אני לא מדבר על זה שאני בא לבקש מהקדוש ברוך הוא להחליף אותי. לא על זה אמרנו. אבל מה שלא תלוי בי, אני מבקש שזה יהיה תלוי לא בתנאים הטבעיים, אלא ברצון החופשי של הקדוש ברוך הוא. שמה אין גבולות. הרופא אמר ימות. בסדר? זה תנאים טבעיים. הרופא לא טעה אגב. זה מה שהוא למד ברפואה. אנחנו מתפלאים על החולה ואומרים, נכון ריבונו של עולם, לפי הגזרה זה נכון. אבל עכשיו אנחנו מבקשים שיופיע הרצון החופשי, הבלתי גבולי, האינסופי, החסד, הרחמים שלך, וזה לא תלוי בתנאים הטבעיים. שמה יכול לחיות. וככה מבטלים גזרות. זה זאת התפילה.
כן. זה לא שורש הכפירה?
מה שורש הכפירה? איך אמר הכוזרי? שורש האמונה ושורש הכפירה. בדיוק מה שאתה אומר. שורש האמונה ושורש הכפירה. שורש האמונה למה? כי אתה צריך לדעת שהרצון האלוקי מתגלה בעולם בתנאים מסוימים. וזה שורש הכפירה כשאתה חושב שהתנאים האלה הם פועלים מי?
מצד
עצמו. יפה מאוד. מה אני עושה בתפילה? אני אומר, אני יודע שהתנאים האלה הם לא פועלים מצד עצמם. לכן אני חוזר לרצון שלך.
זה לא מספיק רק בתפילה.
אין, ברור. אבל התפילה זה הזמן שאנחנו מייחדים לעבודה הזאת. לכן איזו היא עבודה שבלב, בלב הכוונה, האמונה הזאת, זו תפילה. זו העבודה שבלב. על זה אנחנו צריכים לעבוד בתפילה. זה לא הזמן ללמוד תורה, תפילה. זה הזמן... לזכך את האמונה שלנו שהכל תלוי ברצון החופשי של הריבונו של עולם. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.